עיקריים בפורים, שלגביו נקטה הגמרא בלשון של חיוב, חייב אינש. יש כמובן מצוות דרבנן נוספות לפורים, אבל לגבי סעודת פורים שעיקרה זה באמת היין, משתי היין, הגמרא נקטה בלשון מיוחדת, חייב אינש, לבסומי בפוריה. עד אלו ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. אלה שפוסקים שעד אלו ידע פירושו הוא שישתה עד שישן. פוריה זה גם איתה. זה באמת פורימי הייתי אומר. חייב אינש לביסומי בפוריה, כן? לביסומי עד שילך למיטה לישון. בכל אופן, יש דעה כזו כידוע. כך מובא מלי באשכנזים, זה מהמערי, לא הרמה, לא זוכר בדיוק. בכל אופן, חייב אינש לביסומי. עד לא ידע. זאת אומרת, יש פה באמת דרישה מיוחד במינה, שאני חייב לומר שהיא מאוד לא... כאילו לא מדברת לאוזניים יהודיות. יש הרבה תרבויות שבאמת לא יודעות כלום. אבל עם ישראל, לבוא ולומר או לחייב אותו, הייתי אומר כמעט לגזור עליו, שלא ידע. זה דבר שעומד בניגוד לאופיו של העם הזה. העם הזה מאז ומתמיד היה עם יודע, עם לומד. כל מסורת תורה שבעל פה, היא הרי מבוססת על לימוד מעמיק מאוד, עסק התורה וכן הלאה, עד שכדי כך שאפילו גויי הארצות באים לפה לפעמים לישראל לראות בישיבות הגדולות, איך מתרחש תהליך הלמידה הישראלי בישיבות, מגיעים מכל מיני מקומות, מהמזרח, כן, לראות איך את הפלא העצום הזה של הלמידה. והנה פתאום יש לנו איזה מועד כזה, כן, עוד מאוד משונה, בכלל משונה באופן כללי, אבל אחד המרכיבים המשונים ביותר שבו, שהמועד הזה גוזר עלינו, מחייב אותנו, פשוט להגיע למצב של אי-ידיעה, כלומר להזדקות על הידיעה, לסלק, לפטר את הידיעה, לא פשוט, לא פשוט. ודאי וודאי שזה דבר חריג בין כל המועדים הקדושים, שאין לנו מועד שהחיוב בו זה לא לדעת, ממש לא. אדרבה, כל מועד מועד, כן? יש הרבה דברים שקשורים בדעה, בדעת, כן? מתקרבים עכשיו בפסח, אחרי פורים, שם ודאי וודאי עניין הקושיות, מאוד מאוד חשוב, עושים הכל כדי שישאלו קושיות, וכדי שינתנו תשובות, ואדרבה, הילד יודע לשאול, ואבא יודע להשיב, ובכלל, חגיגה שלמה, וכל המועדים בכלל, ודאי וודאי שאי אפשר להיכנס אליהם בלא דעה. כן? מה זה בעצם דעה? שאנחנו שואלים את עצמנו, כן? למה אנחנו כל כך מחבבים את הדעה? למה עם ישראל כל כך תחונה לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה? למה אנחנו כל כך מחבבים את הדעה? למה אנחנו כל כך מקושרים לדעה? כי הדעה היא בעצם אופן פשוט, זה כל אחד יודע. רק צריך להגדיר את זה. מה זה בעצם דעה? זה לדעת, לפער, לגשר לפער. שקיים בינינו לבין נושא מסוים. אם ככסף תבקשנה, כמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. ישנם דברים שאנחנו לא יודעים, כדי לדעת אותם צריך ללמוד. זה קשור בענייני מדע, צריך ללמוד כדי לדעת. ולא פחות מזה בענייני תורה. אין בור ירחת ולא עם הארץ חסיד. צריך ללמוד, פשוט ללמוד. אנחנו הרבה דברים לא יודעים אותם, והדרך הרגילה, הדרך המצויה, הדרך המקובלת כדי לדעת דבר, זה להפעיל את הראש. IQ, פשוט להפעיל את הראש. יש תאים אפורים כאלה פה, וכן, מפעילים אותם, עושים להם התעמלות. בצורה כזו אנחנו זוכים לדעת, לצאת מכלל עמי ארצות, כל אחד בתחום שלו, אם זה בענייני תורה, בענייני מדע. כל לימוד דורש כמובן את משך הזמן שלו, כן, יש לימודים שדורשים שנה, שנתיים, שלוש, יותר מזה יכולים. אבל איפה שאנחנו לא מביטים, התיווך, הדעת נקרא לזה, השכל, הוא המתווך בין האדם לבין המציאות. ואלמלא הדעת, אוי ובוי. עד כדי כך שהגמרא אומרת, כן? יש כאלה שפטורים מצוות, כן? שוטה, קטן. כלומר, אנשים שאין להם דעת, כן? מי שאין לו דעת הוא לא בר שליחות. כן? מי שאין לו דעת הוא לא בר שליחות. אין דעת. כן? אין דעת. אדם לא יודע להשיב בדעת על מה ששואלים אותו. כן? כבר נחשב כשוטה. הפסול לכמה וכמה דברים. באמת אנחנו שואלים את עצמנו את השאלה הגדולה, האם יש דרך אחרת להכיר את המציאות? ויותר מזה, את עומק המציאות, את עומק עומקי המציאות, שלא באמצעות הדעת, שלא באמצעות הדעת המוכרת לנו. שאנחנו עובדים איתה המון, 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 כן? במהלך חיינו. האם יש דרך נוספת? כן? מה הערכה של השכלות? מה הערכה של השכלות? כן? ביכולת התיווך בינינו לבין הידיעות הגדולות, החשובות, העמוקות, הנצרכות לחיינו, גם לחיי היחיד, גם לחיי הכלל. עד כמה השכלות יכולה למלא את מקומה של הדעת המוכרת? עד כמה אנחנו באמת מוכנים או אמינים? כן? שאם נפקיר את הדעת, אם נגיע למצב שלא ידע, אנחנו נדע משהו שהוא גדול יותר מכל מה שלמדנו עד עכשיו. זה לא פשוט. כמו שאומרים לאדם, תפסיק להחזיק במעקה. אל תחזיק במעקה, תעזוב את המעקה. תן לעצמך להרגיש חופשי, עזוב את המעקה. אתה לא צריך להחזיק במשהו. כן? עזוב, תלך, תלך על החבל, תלך, תלך. אתה לא צריך מעקה. כמה אנשים יהיו מוכנים להניח למעקה? זה מעניק ביטחון, ביטחון גדול. מעקה תעשה לגגיך, ולא ייפול הנופל מנו. מעקה זה דבר חשוב. הדעת הרגילה היא כאין מעקה, שהוא מעניק לאדם הרגשה של התמצאות. ידע, ידע זה שליטה. ידע, זה דבר מאוד גדול. כן? הזמן לא רב, אגב, כן? לפני קצת יותר מעשור, קצת יותר. כן? אנשים בעלי מקצועות שאמרו לעצמם את הידע. עידן האינטרנט הוא פתח מרשתת, מה שנקרא, זה פתח עידן חדש של חלוקת ידע. אבל נחשוב על זה, שלפני שהיה את האינטרנט, אנשים החזיקו את הידע לעצמם, כי ידע זה עוצמה. הרופא החזיק את הידע לעצמו, לא משנה איזה רופא, רופא כזה, רופא אחר. חולה שרצה שיחלקו את אותה מידע, עזוב, אתה לא מבין, אתה תהיה חולה ואני הרופא. כל אחד יעשה את שלו. ידע זה עוצמה. ובעקבות כל מיני תהליכים, גם תרבותיים, חברתיים, כאלו ואחרים, מקצועיים, הידע התחיל להיות מפוזר. היום חולים, לא עלינו. הרבה פעמים יודעים לא פחות מאשר הרופאים שלהם. כל כך הרבה יודעים, לפעמים יותר מדי. גם מה שלא צריך לדעת הם יודעים. מכניסים את עצמם ללחץ. אבל ידע זה עוצמה. איך אנחנו יכולים לוותר? כן? את המכשיר רב העוצמה הזה, ולעמוד חסרי ידע בעצם. פשוט. חסרי ידע. ולצפות שעוד אנחנו נזכה לאיזו הבנה שלא הבנו עד היום. שאלה גדולה. ישנו פסוק מפתיע ביותר שנאמר דווקא על, על ידי החכם מכל האדם. לא היינו מצפים ממנו להגיד דבר כזה. חכם מכל האדם, שלמה המלך. Okay. יקר, כך מופיע במשלי, יקר מכבוד וחוכמה, מעט שכלות. יקר מכבוד וחוכמה מעט שכלות. מעט שכלות, כן? שכלות שוב זה טיפשות, חוסר ידע. אי ידיעה, אני לא יודע כלום. You never know, כמו שאומר הרב קרליבך. המצב הזה של מעט שכלות, הוא יקר מכבוד וחוכמה של, כן? או הכבוד שבא על ידי החוכמה. מי אומר את זה? שלמה המלך. פלא פלא. דווקא מנו היינו מצפים, כמו שבאמת קיים הרבה פעמים, ועם השלב, פתגמיו של פשוט שלמה, על ערך החוכמה. אבל מה הכוונה יקר מכבוד וחוכמה מעט שכלות? מה זה אומר? מסביר הרב קוק באורות הקודש, אומר את המשפט המדהים הזה, באורות הקודש א', עמוד ע' ו', אומר הרב בתוך פסקה שנקראת שכלות מעט, זאת מזכיר לנו ביטוי אחר, היא מעט, מה? מקדש מעט. שכלות מעט. מקדש מעט. צריך לחשוב על הקשר בין השניים. אולי בהמשך. אומר רב, אותם אנשים, כן, אשר לא התחשבו עם היקרות של נקודת השכלות, נקודת השכלות, שכלות מעט זה נקודת השכלות. מה זאת אומרת נקודת השכלות? למצות מתוך השכלות האיכות שלה. כי שוב, אנחנו באמת מרימים גבה ואומרים, שכלות? הרי שכלות זה לא דבר טוב, כמו שאמרנו. אבל יש מה שנקרא שכלות מעט. נקודת הקדושה שבשכלות, כמו מקדש מעט. או, זה הקשר. כשאנחנו אומרים שכלות מעט, אנחנו מבקשים להדגיש את נקודת השכלות. מה זה נקודת השכלות? נקודה זה משהו איכותי. מאוד מאוד מצומצם, אבל איכותי. הרי הקו זה הרבה נקודות. איך אנחנו עושים קו? אנחנו מותחים את הנקודה, יוצא קו. זאת אומרת, הקו הוא בעצם מתמצת את הנקודה, בעצם מתמצתת את הקו כולו. זאת אומרת, נקודה היא תמיד מציינת נקודת האיכות. כן? נקודה. כמו היוד שהיא קטנה מאוד, כמעט נקודה, לפחות קטנה מכל האותיות כולם, אבל היא על שם המחשבה. היוד. כן? עלתה יוד שבירבה. הקדוש ברוך הוא מבטל אותי, אמרה היוד לפני הקדוש ברוך הוא, שלמה המלך, סליחה, מבטל אותי. לא ירבה לו סוסים, נשים. היוד זה יוד המחשבה. אותו דבר גם פה. נקודת השכלות זה נקודת האיכות של השכלות. כלומר, צריכים לדעת להשתמש בטיפשות. צריכים לדעת מתי להגיד אני לא יודע. יש מצבים שאי אפשר להגיד אני לא יודע? יש מצבים צריך להגיד? כן? ואם לא תגיד אני לא יודע, באמת לא תדע. אם תגיד אני לא יודע, אתה תקבל בתמורה לאי הידיעה שלך ידיעות יקרות מפז, שלא יכולת להשיג אותם בשום פנים ואופן. שהיית במעמד של אני יודע. לא היית יכול להשיג את השום פניוף. כן? לא צריך ביאור, אבל אומר רב, אותם אשר לא התחשבו עם היקרות של נקודת השכלות במקום מציאותה ההכרחית, יש דברים, יש נושאים, יש מצבים, שהתגובה הנכונה שמה היא אני לא יודע. אם אתה תנסה להתחכם ולדעת, אתה תצמצם, אתה תגביל, אתה לא תדע, לא תדע באמת. פה נדרשת פתיחות, פה נדרשת ענווה, פה נדרשת הכרה בעובדה שהדבר הזה הוא גדול ממך, והדרך היחידה להגיע אליו, להבנת הדבר, זה להגיד אני לא יודע. בדיוק כמו שאנחנו לפעמים בענווה. צריכים לשאול את הזולת שאלה מסוימת ולהגיד אני לא יודע. אולי תוכל ללמד אותי. אני לא יודע, זה פתח גדול לידיעה. גם דרכי היומיום שלנו, ודאי וודאי ביחס לתכנים אלוקיים, גדולים, עליונים, ששם נדרשת מאוד אי הידיעה. שם אנחנו צריכים, כן, לסלק את השכל התחתון, שהוא מוגבל בתנאים שלו. כל מיני תנאים. הוא מוגבל. הוא יכול להשיג עד גבול מסוים. צריכים להשתמש בשכל אחר. שכל פנימי, הנותן השכבי בינה, אפשר לקרוא לזה בינה, כן? אולי בשמות נוספים. בכל אופן, אומר רב, אותם שלא התחשבו עם נקודת השכלות במקום מציאותה ההכרחית, במקום שנצרכת, נוטלים מהם את חייהם ואת חיי אחרים מן העולם, ובעמלם לא יישאו מאומה, עד אשר ישובו ויווכחו, הם וכל המושפעים מהם, כי יקרם מכל חוכמה וכבוד, היא אותה שכלות מעט. למה אומר רב שהם נוטלים את חייהם ואת חיי אחרים מן העולם? למה? כי כשאני לא מוכן להודות שאני לא יודע, כשאני לא מוכן להיפתח לידיעות הגדולות, מתוך אי ידיעה, ממילא אני מסתפק ומשתמש בידיעות התחתונות. והידיעות התחתונות הן לא יכולות לפתור המון שאלות בחיינו. הן טובות, הידיעות התחתונות, לכל מיני דברים, שימושיים כאלה ואחרים. אין לזלזל בידיעות התחתונות, אפילו ידיעות של תורה. אין לזלזל. אבל יש ידיעות שמעל הידיעות, הן מעבר לידיעות הפשוטות. מאוד מאוד גבוהות. שהן התבלין של הידיעות הפשוטות. שהרי אדם שיש לו המון המון תורה ואין לו יראת שמיים, מה שווה התורה שלו? כל מי שחוכמתו קודמת ליראתו, אין חוכמתו מתקיימת. על איזה חוכמה מדובר? על החוכמה שנלמדת בידיעה הרגילה, בשכל. מה זה יראה? זו ידיעה אחרת. יראה זה שיא הידיעה. ידיעה מאוד עליונה, אבל לא משיגים אותה בלימוד שכלי פשוט, על פי שנכתבו הרבה ספרים על יראה. אומר הרב קוק, מוסר אביך, למרות שנכתבו ספרים על יראה, שמבררים את כללי היראה ואת פרטיה, כל הידיעות האלה הם כעין וכאפס לעומת עומק הידיעה של היראה, שהיא כבר משהו מסוג אחר לגמרי מהידיעות של השכל על היראה. אין יראת השם היא חוכמה, שהיא לבדה קרויה חוכמה. אבל יש עוד חוכמות בעולם? רפואה, תכונה, הנדסה, יש הרבה חוכמות. לא הבנת. היא שורש החוכמות כולם. היא הידיעה שמעל כל הידיעות, היראה. כי היראה היא הידיעה של מציאות השם והשגחתו. לא בשכל. לא בשכל. במציאות. באופן חי. זו ידיעה אחרת לגמרי. אבל אי אפשר להגיע לידיעה הזו עד שאדם לא מתבטל לחלוטין. לגמרי מתבטל. יש ערך לכל מה שלמדת על היראה. יש ערך. יש. אבל כל זה זה רק הקדמה לביטול. אחרי שאתה יודע את כל מה שלמדת בספרים על היראה, עכשיו מגיע תור הביטול. כל הידיעות שידעת עד עכשיו על היראה, הן מביאות אותך אל פתח הביטול. ואז אתה פונה ואומר, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, אתה חונן לאדם דעת, ומלמד לאנוש בינה. חוננו מאיתך חוכמה מן הדעת. כל הידיעות, או תכלית הידיעה שלא נדע, תכלית כל הידיעות, זה בעצם להביא אותנו עד הידיעה שיש משהו מעבר לידיעות. ואז כל הידיעות מסתלקות, מפנות מקומם לענווה עמוקה, לשתיקה, להקשבה. עמדו ואשמעה מה יאמר השם. אשרי ילוד אישה, ששכינה מזומנת לו בכל עת. אשר בינו. אלו הדברים שאומר פה רב קוק בעניין של שכלות, שכלות מעט. זה מופיע באורות הקודש חלק א', עמוד עין ו', פסקה סמך א', פסקה סמך א'. אם כן, שכלות מעט זה כמו תבלין שנותן את הערך לכל החוכמות. שאתה לומד גמרא, ואתה לומד את הסוגיה, ואתה בקי בשיטות הראשונים והאחרונים. עכשיו מגיע תור השכלות. מה אומרת השכלות? השכלות אומרת, תראה ריבונו של עולם, יש לי כישרון אינטלקטואלי, יש לי IQ 170. 170 IQ. בזכות זה, למדתי את כל שיטות הראשונים. אני יכול לחזור להם לרוחב ולעומק ולגובה ולמטה. אני יכול לחזור על כולם. אבל עכשיו אני רוצה לשים את כל הידיעות האלה בצד, להתבטל לחלוטין ולהגיע ליראת שמיים. מה זה יראת שמיים? להרגיש ולהאמין שרצונך מתגלה במה שלמדתי. שכל מה שלמדתי בשיטות הראשונים, זה הכל משפטיך השם יתברך. אבל אי אפשר להגיע לזה בשכל הפשוט. אפשר ללמוד המון פרטים, המון מבנים מדהימים של סוגיות בגמרא. אפשר להתפעל מההיגיון האדיר וקשרי החוכמה שיש בדברי ראשונים ואחרונים. עד כסות החושן. אבל איך נדע שכל המבנה הזה זה בעצם משכן שבתוכו שכינה מתגלה? איך נדע? אם תהיה חכם פה, לא תדע את זה. זה נקרא חוכמתו קודמת ליראתו. אם לא תהיה מוכן לביטול, כלומר, לדעת שכל החוכמה הזו היא כאפס וכעין, לעומת הרצון האלוקי המתגלה דרכה, המתגלה דרך בירורי הגמרא, אם לא תהיה מוכן להגיד שעם כל הידיעות האלו זה כאפס וכעין. לעומת דבר השם המתגלה בדברים האלו, שביקשו להשכיחם תורתך, לא אכפת להם שתלמדו תורה, אבל העיקר שלא תדעו שזה תורתו. תלמדו תורה, אבל שלא תרגישו ותדעו ותאמינו שזה תורתו. טוב, כל אחד יגיד, מה אתה לומד? תורה. איזה תורה? מה זאת אומרת תורת השם? כל אחד יגיד. האם אתה באמת מאמין שזה תורתו? האם אתה מרגיש בשעה שאתה יושב ולומד תורה, שעכשיו אתה עסוק בקישור של רצון השם, חוכמת השם המתגלה בתור, או שאתה עסוק עם השכל שלך? שמח מאוד, משפשף את הבטן, חדתי נפשי, לך קריתי, לך שניתי. שאלה מעניינת. שכלות המעט אם כן, זה התבלין של ה-IQ. שכלות המעט, התבלין של ה-IQ. דבר דומה לזה מצינו גם בזוהר ויקרא, בשם רב הימנון הסבא, שדרכו היה להקדים פירקי דמילי דשטוטה, לפני שהיה מלמד דברי חוכמה לתלמידיו. פירקי דמילי דשטוטה, לא סתם מילי דשטוטה, אלא פירקי דמילי דשטוטה. כן, שונו של רב, שהפירקי, הוא מסביר שהפירקי הזה, כן, דרכו של רב המנון הסבא להקדים מילי דשטוטה לפני מילי דחוכמתה. והיה מלמד דברים מאוד נשגבים ועליונים, דברי סוד. אז כדי שאתה תוכל לקבל את הסוד, קודם כל צריך להשחית ולהחריב את כל השכל החיצוני שלך. איך משחיתים ומחריבים שכל חיצוני? מתחילים להשמיע לך כל מיני פרדוקסים. מה זה מילי דשטוטה? דברים לא הגיוניים. מוזרים ביותר. פרדוקסים. כל מיני אוקסימרונים כאלו. כל מיני חידות כאלה שאין להם פשר. דברים משונים. כן? דברים מאוד משונים. כמו שמצאנו לתוך החם, מה שמו? שסיפר כל מיני סיפורים משונים כאלה, לוויתן, ואיך זה, איך הוא קוראים לנו? רב ברחנה. אגדות רב ברחנה. כשאתה נתקל באגדות האלו, ואתה קורא אותן, אתה פשוט מרגיש שאתה טיפש מטופש. כמה זה נפלא. עכשיו, מה יעשה הגאוותן? מה זה הדברים הזה? זו, תן לי עכשיו פה מכבי הפועל. תן לי מדע, תן לי דברים שאפשר למדוד, תן לי אפשר לראות, אפשר... כך יעשה הגאוותן. שהגאוותן נתקל עם דבר שלא נקלט ולא נתפס באמות המידה, השכליות הרגילות של ה-IQ, הוא פשוט סוגר את הספר. רב המנון הסבא, שקבור שם ליד רשבי, יש רב המנון האחר שקבור בטבריה, אנחנו מדברים על רב המנון הסבא, שקבור במירון, כן? ליד קבר רשבי. רב המנון הסבא, לפני שהוא היה מלמד דברי חוכמה עמוקים, שהם מתעלים מעל ההבנות הפשוטות, סתרי תורה, קודם כל היה אומר מילי פירקי דשטוטה. דברים שטוטיים, שאין להם פשר והבנה, כדי להרגיל את השומעים לעובדה, שכדי להבין סתרי תורה, אתה צריך להחליף הילוך, להחליף רובד, לבוא ממקום של ענווה, של אני לא יודע כלום, אני לא יודע כלום. שום דבר אני לא יודע כלום. רב המנונה. כן? רב המנונה אמרה, אומרת הגמרא, שהוא היה מדגי, כן? מדגי הים, כדגי הים. המנונה זה דגי, כן? נוני דיימה, כן? דגי הים. למה דווקא משלו אותו לדגי הים, חוץ מזה שהוא צלל במים העמוקים של התורה? אלא רב המנונה היה בקי בשכלות מעט. כל השגותיו הנפלאות הם באו מהמוכנות שלו לוותר על הביטחון המדומה שבהשגות השכליות החיצוניות, לוותר על זה כדי לזכות במשהו גדול יותר. הוא היה כמו דגי הים שהקרקע נשמטה מתחת רגלם. אין את הביטחון המדומה של הקרקע השכלית. זה נקרא דגי הים. המנונה, דגי הים. כן, אני מוכן לשמוט את הקרקע. יכול שאני אצלול למעמקים, אבל אני אגיע למקום שלא הייתי בו אף פעם, כמו הסיפור המפורסם על אותם דגים שחיו בנהר ונדבקו לסלעים, והנהר זורם לים הגדול. והיו דגים שהבינו שכדי להכיר עולמות חדשים ולהכיר מקומות חדשים של פריה ורבייה, צריך פשוט להשתחרר מהסלע שבנהר, וכך להיסחף להם הגדול. והיה שם דג אחד שהחזיק חזק חזק. הדגים ניסו לשכנע אותה. תעזוב את הסלע. כל חייך אתה תהיה פה כל הזמן. תזרום להם הגדול. כן? בסופו של דבר הוא השתחרר, והגיע להם הגדול, וראה עולם גדול. זה הרעיון, זה הרעיון. רבי מנון הסבא, הוא היה מאותו סוג. דג הים. המוכנות לשמוט את הקרקע מתחת הרגליים. לאבד שליטה. כמובן, במידה ומשקל, שכלות מעט, לא הרבה. הרבה שכלות לא טוב. שכלות מעט. חשוב מאוד. המגילה שלנו, ברובה הגדול, היא מילי דשטוטה. יש בה דברים לא הגיוניים בעליל. כל מי שקורא את המגילה הזו, עולות לו שאלות יותר מתשובות. ואני חייב לומר שהרבה פעמים גם התשובות שנותנים הפרשנים, הן לא מתקבלות על הדעת. התשובות היותר טובות למגילה, אתם יודעים באיזה ספרים מצויים? בספרי הסוד. יש כל כך הרבה שטויות במגילה. כל כך הרבה פרדוקסים. כל כך הרבה דברים שהם לא מובנים. לא ברמה שהם לא מובנים, כמו רשי שלא מובן. אז תתאמץ קצת, תבין אותם. בשכל הרגיל. הם לא מובנים כי אי אפשר להבין ולקלוט אותם בשכל הרגיל. אנחנו נדרשים לתורת הסוד, לידיעה מסוג אחר לגמרי. כמה קושיות יש בהנהגתו של המלך, כן? מול נתיניו, ועם אשתו, כן? שונא את אוהבו, ואוהב את שונאו, ושונא את אוהבו, ומה קורה שם עם המן, ומה קורה שם עם כל... דברים משונים כל כך. אבל זה כל היסוד של פורים. המגילה כולה מפגישה אותנו עם אותה חוויה יסודית של אני לא יודע כלום. אגב, חודש אדר, גם שמו יעיד אליו. אדר זה אדרת. אדרת. כמו אדרת שפרוסה ומכסה מאיתנו משהו. הדרת שסותמת לנו את ההבנה הפשוטה ומכריחה אותנו להשתמש בסוג של ידיעה אחרת לגמרי כדי להשיג את הפרוכת. מזל דגים. הנה זה בדיוק עם נונה. מזל דגים. פלא פלא. מזל דגים. משה רבינו הוא היה בעל השכלות, שכלות מעט העמוקה ביותר. כך רואים חז"ל. ארבעה מוכי שכין הם, ומשה שפל מכולם. כל חוכמתו של משה, כל הנבואה, כל תורת השם, כל האספקלריה המהירה של משה רבנו, היא באה מאותה שפלות נוראה. האיש שהיה מוכן לקלף את קליפת הדעת הפשוטה, ולהיכנס להיכל של אספקלריה המהירה, כן? להיכל הנבואה. אי אפשר להמשיך חוכמה עליונה כל כך, כתורה שבכתב, חמישה חומשי תורה, מבלי המוכנות הזאת, לוותר על השכל התחתון. אי אפשר לזכות לזה. כל הנביאים התנבאו גם, התנבאו. אבל מדרגות, מדרגות, יש בביטול וענווה. משה רבינו, הענב מכל אדם, וממילא גם הנביא הגדול מכל אדם, ששערים עליונים של חוכמה הילאה פתוחים לפניו. תארו לעצמכם שמשה רבינו, לא היה לנו משה רבינו. מאיפה החוכמה שלנו הייתה יונקת? מחוכמת יוון? מהפילוסופיה? מהשכל האנושי? אוי ובוי. אשרינו שאנחנו לא יודעים. אשרינו שצריך עיון. אשרינו שאנחנו לא מדמים לעצמנו שמה שאנחנו יודעים זה הכל. אשרינו שאנחנו מאמינים, בני מאמינים, שאת האלוקות ואת החוכמה העליונה אי אפשר להכניס בשכל פשוט. אוי ואבוי אם היינו מבינים את אלוקים. אוי ואבוי אם היינו מבינים את חוכמתו. אוי ואבוי. זה הענווה של עם ישראל. פורים, בפני עצמו, שימו לב, מכיוון שהוא אור גדול מאוד מאוד, שבוקע מן המגילה, בוקע מתכונת היום עצמו, כפורים כולו מבוסס על אי ידיעה. לכן גם, הוא דבר נורא מוזר פורים. זה קדושה מאוד עליונה, ובגלל שהיא עליונה כל כך, היא לא מתלבשת בהלכות קודש. זה יום של חול. חשבנו על הדבר הזה פעם? איפה מצאינו דבר כזה? כל המועדים כולם, כתוצאה מהקדושה המתגלה ממילא, הקדושה מגבילה את הליכותינו, והחול מתעלה לקודש כביכול. התכונה של הקודש גוזרת על החול להצטמצם, להצטמצם. אי אפשר שהקודש הזה מופיע, החול צריך להצטמצם. קורה דבר מדהים בפורים. דווקא בגלל שמופיע אור מאוד עליון, היום הזה הוא חול, חול לגמרי. מצינו משהו דומה לזה בשמיני עצרת. ששמיני עצרת, למרות שזה שייך לחג סוכות, לא יושבים בסוכה. אומר הרב קוק, למה לא יושבים בסוכה? מכיוון שערת שמיני עצרת היא כל כך גבוהה, אז אי אפשר, אין צמצום, אין מחיצות, אין כתלים, אין סוכה. זה ערה מאוד גבוהה. אז רואים שהתכונה של פורים, בעצם, התכונה של פורים, הערה העליונה הזאת היא, היא בעצם מתגלה בחולי חולין. אוכלים, שותים, משתכרים. כך ראוי לקדושה עליונה כזאת? אנחנו לא יודעים. בפורים אנחנו לא יודעים. שמופיעה הערה עליונה, אנחנו לא מבינים שום דבר. הערה העליונה הזו מופיעה דווקא בתכונה של חולי חולין. כדי לומר לנו, פורים זה חג של אי הידיעה. אי הידיעה. נהורה מגוח השוק. לט נהורה אל ההוא דנפיק מגוח השוק. אין אור אלא ההוא היוצא מתוך החושך. מתוך החושך של אי הידיעה. המדע לעומת זה נאחז בידיעות החלקיות שלו. וכאשר הוא לא מבין משהו, איך הוא קורא לזה? שהמדע לא מבין משהו, איך הוא קורא לזה? מקרה. זאת אומרת, המקרים בתורת המדע זה אותם הפינות שהשכל האנושי לא הבין. במקום לאתגר את עצמו, מה עושה המדע? הוא מפקיע את אותו תוכן מאיזה מהלך הגיוני, הוא קורא לזה מקרה, במקום להשתמש במקרה כעדות, כאות ומופת לאי ידיעתו, ולהתרומם להבנה מסוג אחר לגמרי. סוג אחר לגמרי. אי אפשר להבין את זה שכל אנושי. זה ההבדל בין המדענים המזרחיים למערבים. מדען מזרחי שהוא נתקל בתופעה לא יודעת, לא ידועה, הוא מתרומם לאמונה. כי יראה שמך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. להסתכל על התופעות המופלאות האלו, זה מיד לוקח אותו אל מעבר לשכל הרגיל. המדע, כשהוא נתקל בדברים לא מובנים, הוא מכנה אותם בשם מקרה. המקרה זה הזדמנות להעמקה. לא לחינם הקדוש ברוך הוא מפגיש אותנו עם מצבים לא פתורים. כדי לאמת אותנו עם נקודת השפל של השכל האנושי. לחנך אותנו לענווה עמוקה. להיפתח. להיפתח להבנה. להיפתח לסלק הצידה את הכוחות המוגבלים, והפעם להאזין באמצעות נשמתנו. שכל פנימי עמוק יותר. כל העניין של המלאק זה העניין של המקרה. אשר קרחה בדרך. קרחה בדרך. העניין של המקריות. כל עמלו של המלאק זה להשליט את השכל הפשוט ולהראות שהכל מתנהל על פי השכל הפשוט. ואם משהו לא מובן, זה מקרה. אל תנסה להסביר אותו באמצעות שכל אמוני ולהגיד שהקדוש ברוך הוא פה משגיח. כן? הקדוש ברוך הוא שולט במציאות. לא אני. ריבונו, אל תאמר. הכל צריך להיות מוסבר בתבניות שכליות מוגדרות, משוערות. שום דבר לא יוצא מחוץ להגדרה שכלית. זה עניין של המלאק אשר קרחה בדרך. אבל כדי שהערפילים האלו, כמו שאמרנו, השם אמר לשכון בערפל, הערפל של אי הידיעה, היא יכולה להפגיש אותנו עם השם יתברך, עם חוכמה הילאה. אבל התנאי לזה זה ענווה. ענווה. כדי באמת להיבנות מהערפילים של פורים, אנחנו צריכים לבוא בענווה. ולכן, המצוות של פורים מחנכים אותנו לענווה באמצעות מצוות חברתיות. משלוח מנות, מתנות לאביונים, ענווה. משלוח מנות, מתנות לאביונים. אם לא תבוא בענווה לערפל, אתה תהיה כמו אותם המדענים שכאשר הם לא מבינים דבר מסוים, הם מסלקים אותו הצידה ותולים אותו במקרה. יש איזה איבר בגוף שלא יודעים את תפקודו, קוראים לו תוספתן. אפשר לכרות אותו, אפשר גם להוריד איזה שקד, כי באמת אין לו תפקיד. המדע לא יודע מה התפקיד שלו. אם הוא לא יודע מה התפקיד, סימן שזה סתם איבר כפול חסר משמעות. אפשר להוריד אותו את השקד. כדי להיבנות מהערפל, אנחנו צריכים לבוא בענווה. המצוות החברתיות, משלוח מנות מתנות לאביונים, וכמו כן, היין, היין שמפרק, יש לו תכונה מופלאה ליין, לפרק את ההתניות של השכל הנמוך, ששותים יין ולא משקאות אחרים, לא ערק ולא ברנדי ולא כל מיני דברים כאלו, כי זו סגולת היין דווקא. ששותים את היין כדתה של תורה, שותים את היין כדתה של תורה, הוא מפרק את ההתניות השכליות הנמוכות ומכניס אותנו להיכל פנימי. נכנס יין, יצא סוד. ואז אפשר לחדש חידושים שאוזן לא שמעתם, שמקורם הוא לא בשכל הזה, הם שאובים מעולם הנשמה. ראשי תיבות, נכנס יין, יצא סוד, סיני. סיני. פתאום אתה מתחבר לסיני, אתה מתחבר לתורה מאוד מאוד גבוהה, נכנס יין, יצא סוד, וגם רעשנים ומסכות. למה רעשנים ומסכות? מנהג יפה. מה עושה הרעש והמסכה? זה הביטויים של הלא נודע. יש רעש, אתה לא שומע. אתה לא שומע. מדברים ואתה לא שומע. אתה לא יודע, אתה לא שומע. אי הידיעה, זה מעמיק את אי הידיעה ברמה הויזואלית וברמה השמיעתית. המסכה זה ברמה הויזואלית, מישהו מתכסף במסכה. יש איזה קול שלא שומעים אותו, כי יש רעש. הלא נודע הויזואלי והלא נודע השמיעתי, גם הוא מפתח בנו את שכלות המעט ומכשיר אותנו לאותה ענווה. אבל המסכה, שהיא בעצם מסך וכיסוי, מה מתחבא מאחוריה? שוחה. מה זה שוחה ברוח הקודש? עסקה. זה שמה של שרה. למה נקרא שמה עסקה? אומר רש"י, ששוחה ברוח הקודש. המסכה, המסתירה, הבערות והטיפשות והיא הידיעה שקונים אותה מתוך ענווה, היא גופה פותחת פתח לרוח הקודש, לשוחה ברוח הקודש. וגם הרעש נהפך לשער, להבנות גדולות מאוד. שער, להבנות גדולות, נודע בשערים בעלה. אז בעזרת השם, פורים הזה, נזכה להתבשם, באמת, לשתות כדתה של תורה, ולהגיע לאותה ידיעה מבורכת, לשכלות מעט, שלא יורדת בערכה ממקדש מעט, כן? ששניהם מרמזים על הנקודה הפנימית של אי הידיעה, הענווה שיש בידיעה, ונזכה באמת להתרומם לגבהים כאלו ולהבנות כאלו, שאוזן לא שמעתן, לא אוזנינו ולא אוזנם של אחרים בעזרת השם. וכמו שאמרה אסתר, כתבוני לדורות, גם חידושי התורה שנגיד בפורים הזה, ייכתבו לדורות. בעזרת השם. ברוכים תהיו.